איזה שמחה עצומה להיות כאן במקום הזה בלב תל אביב, ואנחנו הולכות בעזרת השם היום לנצל עד תום, כמו שנשים של פעם ידעו לנצל עד תום את כוחם של הצדיקים. רבי מאיר בעל הנס, השבוע הפטירה שלו, רבי שמעון בר יוחאי שני הבא בדיוק בעוד שבוע בלג בעומר, איפה הנשים של פעם שהאיש להם היה מעצבן אותם? הם היו אורזות שקית פירות, הולכות לזיירה, לקברי הצדיקים, מלשינות לצדיק, ורק מהפנים הנחרצות שלה כשהייתה חוזרת הוא היה עושה תשובה. הוא הבין שקרה שם משהו בהילולה של הצדיק. נדבר עליהם הרבה היום, ובפריזמה של התקופה שהמדינה שלנו עוברת, תקופה שלא הייתה כמוה, השנה השביעית שמגבילים את העלייה להר מירון והגבלתה את העם, מה עשינו רע? ואני אתחיל בבקשה הגדולה, שלא תמות לנו האמונה ושלא יחטפו לנו את האמונה. ימנו נרצח השבוע, הימנות נחטפה לפני כל כך הרבה זמן. ימנו באמהרית, הימנות באמהרית, זה האמונה. אמונה בזכר ימנו, הימנות בנקבה זו אמונה. שלא יחטפו לנו את האמונה, שלא ירצחו לנו את האמונה, במה? בקדוש ברוך הוא בטח, אבל בטוב האנושי. בנות, אנחנו בדרך לחג השבועות, וצריך היה פעם לדבר על הרלוונטיות של תורה ועשרת הדיברות שניתנו לפני אלפי שנים, פתאום לא תרצח. זה נורא רלוונטי, קרוב אליך הדבר מאוד, השם ישמור, ופתאום לא תגנוב, שרשי אומר, בגונב נפשות הכתוב מדבר, פתאום גם זה רלוונטי. בואו נדבר קודם כל על אמון ואמונה בנוער המטריף שיש במדינה הזו. ממש עכשיו על מסך גדול אני מופיעה, בעצם פה זה הפייק ושם זה הלייב, אני מופיעה במקום המתוק הזה שקוראים לו אולפנת בהרן של זוכת חידון התנך הודיה כהן. ומה הסוד של המקום הזה של אולפנת בהרן, שזאת הזוכה השלישית, רות כהן, אמונה כהן, הודיה כהן, מה הסוד הזה של המקום הזה? שאלתי את הזוכה, הודיה כהן, אמרתי לה, תגידי, חתן התפוצות תמיד מגיע ככה מג'עג'ע, אף פעם לא זוכה. למה? זה עניין של שפה תנך? אז היא אמרה לי, לא. זה עניין של קבוצה שממריצה אותך ללמוד, ובחוץ לארץ זה לא קיים. בנות, הסוד של תורת הסוד שנדבר עליה היום, של רבי שמעון בר יוחאי, סוד בעברית זה חבורה, בסוד ישרים ועדה. עכשיו, כשמדברים איתנו על הרצח של ימנו זלקו, ונדבר על זה הרבה היום, אנחנו מדברים על אל תהיו מושפעים מחברה רעה, ואנחנו לא אומרים את הצד השני, אתם לא מבינים כמה חברה טובה משפיעה, ואיך הם מחזיקות אחת השנייה משנה לשנה. הזוכה מלמדת את זאת שרוצה אחריה להשתתף בחידון תנך. בנות, סוד בתנך זה חבורה. זה יכול להיות חבורה שמשפיעה עלייך נורא לרעה, וחבורה שמשפיעה עלייך נורא לטובה. למשל, בסוד ישרים ועדה זה חבורה מהממת. אבל יעקב, כשהוא מדבר על שמעון ולוי שרוצחים את אנשי שכם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. לקבוצה יש כוח מדהים, וקבוצה טובה כמו הקבוצה הזאת כאן בעשירה. זה באמת קבוצה שמשפיעה אחת על האחרת כל כך יפה. וכשנכנסתם לפה אחת אחת עם הזוהר הזה, שעוד מעט נלמד מה זה זוהר, על הפנים, אז מישהי אמרה לי, די, לכולם את אומרת שהן יפות. זה נכון. אתן מתייפות לפה מהפחד ממני, מוציאות גבות כדי לבוא מספיק מהודרות, ולחבורת הסוד הזאת יש כזאת השפעה טובה של האחת על האחרת. אז היום נדבר על הצדיקים ועל הפרשה שנקרא בשבת, פרשת אמור. יש בה שני נושאים מרכזיים. הנושא הראשון, כהנים, בבקשה, אל תעשו מהמוות עסק. מוות זה לא קדוש. אל תהיו לי כמו דתות אחרות שאצלם המוות הוא מקודש. זה נושא מספר אחת בפרשת אמור. נושא מספר שתיים, החגים. פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים, ספירת העומר, ושבת, אלה הם מועדיי, אין חגים אחרים. היום אנחנו עומדות לעשות בדיוק את ההפך ממה שכתוב בפרשת אמור. לעשות עסק מהנפטרים, רבי מאיר ורבי שמעון, הרגע אמרנו שלא עושים עסק ממוות, ולהמציא חג חדש, פסח שני שחל השבוע ביום חמישי בערב, אבל כתוב בפרשת אמור, אלה הם מועדיי. אז מה? אנחנו הולכות ללמוד פרשת שבוע, ולעשות הפוך מהפרשת שבוע? כן, היום נגלה בעזרת השם את הסוד המהמם הזה. מי את הילולת הצדיקים ומי אתה פסח שני. בואו נתחיל בפתיח של פרשת אמור. פעמיים מופיעה המילה אמור. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. ספיק פעם אחת. אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, רש"י, להזהיר גדולים על הקטנים. שהכהנים הגדולים יזהירו במה שאני מזהיר אותך עכשיו, את הילדים שלהם. תקשיבו בנות, בתורת ישראל אין שום הנחיה לחינוך ילדים. אין. יש רק אחת, ושיננתם לבניך. זהו, כל השאר זה סיפורים, אברהם, יצחק, יעקב. איך מחנכים ילדים שלא ירצחו בכזאת קלות? מה ההנחיה בחינוך ילדים? אין, ולכן חז"ל מחזיקים חזק חזק ברמז הזה, הזוהר הזה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, תגיד לכהנים שיאמרו לילדים שלהם להזהיר גדולים על הקטנים. מה זה להזהיר? אי אפשר לחנך ילדים בלי לג בעומר, אי אפשר לחנך ילדים בלי תורת הזוהר. בואו נדבר רגע על מה שקורה לילדים. יש לנו ילדה אחת, נסיה, שנהרגה, נרצחה מטיל איראני, נפטרה השבוע. יש לנו שני ילדים, ילדי משפחת שפיגל, שטובעים בים, ונדבר על זה גם היום. ויש לנו את ימנו שנרצח, ואני חושבת שאם יש משהו יותר גרוע מלהיות אימא, לא עלינו של ילד שנרצח, זה להיות אימא, לא עלינו של ילד רוצח. אימאלה, אימאלה, אין דבר מפחיד יותר מנערים בריונים. אין, אימא. יש להם כלא מיוחד. כלא שיש לנוער זה עם סוהרים מיומנים הרבה יותר. הייתי שם לא אחת כעורכת דין כשעסקתי בפלילים. ויש שם סוהרים הרבה יותר קשוחים, כי אימאלה ואבאלה, מה עושים עם בריונות ועם בריונים? לרבי מאיר בעל הנס, שהפטירה שלו ביום חמישי בערב וביום שישי בפסח שני, היו שכנים בריונים, מספרת הגמרא, והוא פשוט סבל מהם, והוא פחד מהם, ולא משנה כמה הוא היה אומר אלהד אמיר, ענני, אימאלה, הם היו כל כך מבעיתים, עמד וביקש עליהם רחמים שימותו. רבי מאיר בעל הנס מבקש רחמים עליהם, לא על עצמו, כי איזה עתיד יש לך ילד אם אתה ככה מתנהג. ברוריה, אשתו הצדיקה, אומרת לו, מה אתה עושה? הוא אומר שימותו, אין להם תקנה, די, 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 ילד בגיל כזה רוצח. אומרת לו, בעלי, לא ככה כתוב, כתוב איתם וחטאים, לא כתוב איתם וחוטאים, תתפלל עליהם שישובו בתשובה. עמד, התפלל על החבורת בריונים הזאת שתחזור בתשובה, חזרה בתשובה. סיפור מספר אחת. סיפור מספר שתיים במסכת סנהדרין מספרת על רבי זעירא שבשכנותו יש בריונים צעירים, והיה מקרבם שישובו, והיו חכמים מקפידים עליו שמקרב כאלה עבריינים. כשנפטר אמרו הבריונים, עד עכשיו היה, תודה רבה, עד עכשיו היה החרוך, קצר השוקיים. רבי זעירא היה נמוך, ופעם אחת הוא נכווה. אז הם קראו לו החרוך, קטן השוקיים. עד עכשיו היה החרוך, קטן השוקיים, מבקש עלינו רחמים. עכשיו מי יבקש עלינו? הרהרו בליבם ועשו תשובה. סיפרתי לך עכשיו סיפור מאוד מאוד טריקי. כשהיה מישהו שריחם עליהם, הם לא חזרו בתשובה. כשהוא מת ונשארו רק הצדיקים הקשוחים, הם כן חזרו בתשובה. אז אולי רוך, זו לא הדרך. איך מחנכים ילדים? בואו נלך לסיפור השלישי, על מי שהיה לו ילד בריון, וקראו לו רבי שמעון בר יוחאי. יש לו ילד בריון שקוראים לו רבי אלעזר, והם שניהם קבורים במירון. וכך מספרת הפסיקתא דרב כהנא, רבי אלעזר עלו המרים לעירו לקנות תבואה. ראו אותו, את רבי אלעזר הקטן, יושב לפני התנור, אמו מביאה והוא אוכל, אמו מביאה והוא אוכל, עד שגמר את כל כיכרות הלחם. אמרו, וואי, נחש רע שורה במאב של זה. שמע קולם, מעשה, לקח חמוריהם והעלם לראש הגג. אני תכף אסביר. הלכו ואמרו לאביו, רבי שמעון, אמר להם, אולי אמרתם לו דבר רע? אמרו לו, היה יושב לפני התנור, אמו מביאה לו והוא אוכל עד שאכל הכל, ואמרנו, וואי, נחש רע שורה במאב של זה. אמר להם, ושמה משלכם? אכל. והוא שברא אותו, ברא לו מזונו. אף על פי כן, לכו ואמרי לו, או אמרו לו בשמי, והוא יוריד לכם החמורים. הלכו ואמרו לו, והנס האחרון היה גדול מן הראשון, שבתחילה העלה את החמורים אחד אחד, וכשהורידם, הורידם שניים שניים. אוקיי, בנות תקשיבו, זה לא חופש, זה יום עבודה, החמרים באים לעבוד, למה הילד הזה לא בישיבה? כי הוא לא. ומה הוא עושה? אוכל. ואמא שלו לא מצליחה להספיק לו את האספקה היומית, כי הילד אוכל. עושה חלות אוכל, עושה חלות אוכל. ואז הם מסתכלים עליו, והם אומרים, בוא נה, יש לו נחש בבטן. הוא שומע את זה, לוקח חמור, מעלה אותו אחד אחד. ואז הוא שומע את תורת הזוהר, את חינוך הילדים הכי זהיר בעולם. א', לילד הזה יש דפנטלי הפרעת אכילה, והם לא יגידו על זה מילה. כמה אתה אוכל? למה אתה אוכל? שתקו. הוא אוכל משלכם? הוא אוכל משלי. אני יודע שחינוך זה זהיר, זהיר. דבר שני, תיזהרו לפגוע בבן שלי. דבר שלישי, ילד תיזהר בגלל שהתבריינו איתך, לצאת בריון. מה קורה לפי הסיפור המשגע הזה? לילד הבריון נהיית עוצמה כפולה מהתמיכה שהוא קיבל מאבא שלו. כי אם היה לו כוח להרים חמור אחד לגג על סולם, שזה וחד בריונות, יש לו פתאום כוח להרים שני חמורים ולהוריד אותם כשהוא מתקן את החטא שלו. כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו, אבל שלא יהיה נימוח ואפס וכלום. זוהר, זה תיזהרו. זה הילד שלי, ואל תפגעו בו ואל תתבריינו עליו. גם אם הוא נראה שמן, לא כמו שאתם רוצים, יש לו צבע אחר. תיזהרו. והדבר השני, ילד, תיזהר. זה שהתבריינו עליך, לא מרשה לך להיות בריון. וואו. איך אנחנו לא יודעות את המשעול הזהיר והזוהר הזה? וכאן אומרים חסידים, הוא סוד החלקה של לג בעומר. זה לא איזה מנהג אנתרופולוגי חמוד שהילד מגיע לבגרות ועושים לו טקס חניכה. ממש ממש לא. הרב שמשון רפאל הירש אומר, זה הסוד של החינוך הזוהר והזהיר, להזהיר גדולים על הקטנים. מפני שהפאה, כך כותב הרב שמשון רפאל הירש, מחלקת את הראש למוח אחורי ולמוח קדמי. והיא אומרת לילד, ילד שלי תיזהר, זה סוד הזוהר, כך אני מבקשת בשקט. תדע לך שיש תמיד את המוח האחורי, שזה המוח היצרי, היצר הרע, המחשבות המנמיכות והקטנות, ויש לך גם יצר טוב. שים פאה וקצה. פאה זה קצה, פאה זה גבול. אני מאמין בך. חלקה זה היום של הזוהר. למה? מה זה חלקה? חסידים אומרים חלקה זה המילה חלק השם. חלק השם עמו. ילד, אתה הופך להיות חלק מחבורת סוד. לוקחים אותך בין כל הגברים ואתה הופך להיות כזה גדול. איזה זוהר. ותיזהר, מאמי, בדיוק כמו האש. איזה יפה זה אש. ואסור להתקרב מדי. מהו? החלקה היא שיעור בזוהר, היא שיעור בזהירות, ואיך אנחנו גרועות בזה. עם הילד הראשון את רק אסור, אסור, אסור. עם הילד השני את רק מותר, מותר, מותר. ואת הילד השלישי את פשוט אומרת, הקריבהו נא לפחתך. ריבונו של עולם, אתה הבאת אותו, אתה תדאג לו, אני, אין לי כישורים. הוריים, או כמו שחיים מזרחי אומר לי בערך כל שעה, נכשלנו בחינוך. וכשהוא אומר את זה, יורדת עליי מין שלווה עצומה. כי די, כבר לא צריך לעשות שום דבר. בואו ננסה בנות ביחד, להתחנך לאורם של תנאים, רבי מאיר ועל הנס ורבי שמעון. בואו ננסה להתחנך לזוהרם של תנאים, והתנאים יהיו בדור שבו נחרב בית המקדש, והם ילמדו אותך מה לעשות כשהגלים מתחזקים. כשהגלים מתחזקים, החזקות מתגלות. ואנחנו הולכות לדבר על הגלים שמתחזקים, בגלל שהפסוק שמצמידים המקובלים ליום לג בעומר הוא עד הגל הזה. אתן מכירות את הפסוק הזה? עד הגל הזה, מי אומר אותו? כשיעקב לוקח את רחל ואת לאה, הוא נפרד מלבן, הוא בונה גל אבנים, ואומר לו, עד הגל הזה, אתה לא תעבור אליי, אני לא אעבור אליך, בוא נשים גבול זוהר בינינו, אנחנו לא יריבים. עכשיו, אנחנו בונים את הגל הזה, כשהגלים מתחזקים. אני רוצה לדבר לבריאות.
תודה רבה.
על הגלים שמתחזקים, היום המון סיפורי צדיקים ותנאים, כי כתוב שזה מוריד כל כך הרבה שפע לדבר בשבח צדיקים, אתם פשוט תקשיבו לסיפורים האלה. כשהגלים מתחזקים, סיפור מספר אחת, פעם אחת, רבן גמליאל רואה שערה גדולה בים ואונייה מתרפת, נטרפת, נשברת, והוא בצער עצום על מי שטובע באונייה הזו, שזה רבי עקיבא. ואז פתאום הוא נכנס לבית המדרש ורואה את רבי עקיבא. אומר לו, בני, מי העלך? אומר לו רבי עקיבא, דף של ספינה, חתכת קרש של ספינה, החזקתי בה, וכל גל שהגיע, נענעתי לו בראשי. הורדתי את הראש, נתתי לגל לעבור. שיטת התמודדות אחת שלך, תולעת, כשהגלים מתחזקים, מגיע גל, אני מורידה את הראש, ואיפה שאני יכולה לתפוס, אני תופסת. זה בסדר. סיפור מספר 2. פעם רבי עקיבא רואה ספינה שמתערפת בים, והוא כל כך מצטער עליה, כי נמצא עליה רבי מאיר בעל הנס. הולך לבית המדרש, את מי הוא פוגש? את רבי מאיר בעל הנס. אומר לו, בני, מי העלך? אומר לו רבי מאיר, גל טרדני לחברו, וחברו לחברו, עד שפלט אותי ליבשה. טוב? סיפור מספר 3. אתם זוכרות את כל זה, בנות? לדור הגולל, איך תזכרו? סיפור מספר 3. רבי נחמן מברסלב, בדרכו מאיסטנבול לארץ ישראל באונייה. ושערה עצומה, והאונייה תכף טובעת, נשברת, נעלמת. וכולם צועקים אליו, די, נו, תתפלל, מה אתה כמו יונה הנביא? כולם צועקים, מתוודים, מתפללים. שקט, הוא יושב בשקט. ואז שואלת אותו אשת האדמור מחוטין, שהייתה נורא צדיקה, תגיד, למה אתה לא צועק? למה אתה שותק? והוא עונה, הלוואי והייתם כולכם שותקים כמוני, שאז היה גם הים שותק. ככתוב, יקן שערה לדממה, ויחשו גליהם, וישמחו כי ישתוקו. טוב. יש לנו כאן 3 סודות להתמודד עם הגלים שמתחזקים. סוד מספר 1, רבי עקיבא. אני אוחז במה שיש, אני מוריד את הראש כשהגל מגיע. סוד מספר 2, רבי מאיר בעל הנס. אני לא עושה כלום ולא נלחם בגלים. גל טרדני לחברו וחברו לחברו ופולט אותי ליבשה. רבי נחמן מברסלב, אני יודע שכשהכל מסביב סוער, ואימא לאיזה חדשות מובילות, ומה יהיה, וכן מלחמה ולא מלחמה, אם אני אשתוק בפנים, ההיסטריה מבחוץ תרגע גם. מה אני לומדת משלושת הצדיקים הכל כך גדולים האלה? רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, רבי נחמן מברסלב, ימימה, מה לעשות כשהגלים מתחזקים? והתשובה של התנאים האלה שתוביל אותנו לפסח שני. אני לא יודעת מה הם עושים. אני יודעת מה הם לא עושים. הם לא עושים את הדבר הכי מסוכן כשילד או בן אדם מתחיל לטבוע. הם לא מתנצחים עם הגלים. הדבר שהכי בעולם אסור לעשות, ככה אמרו מומחים אחרי שטבעו שני הנערים היקרים ממשפחת שפיגל, ואחד עד שהגל טרדו ליבשה, אימא לכמה זמן לקח עד שמצאו את גופתו, לא מנסים לשחות מול הגלים ליבשה. לא. אל תתנצחו. בנות, אנחנו בספירת העומר בשבוע הנצח. היום הזה קראו לו נצח דנצח. ויש לנו שאיפה כל הזמן לנצח את הילד הזה, לנצח את החיים. והתנאים, בנות, רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון, חז"ל אומרים בזוהר, בן אדם שקוראים לו מאיר או שמעון, תוסיפו לו שם, זה האנשים הכי מפחידים בעולם והכי חזקים בעולם. מי שיש לה בבית מאיר, שתוסיף לו מאיר יורם, מאיר בני גנץ, מה? לא נחמן, נחמן זה גם שם אז. מי שיש לה שמעון בבית, אמא, איך השמעונים? חזקים בטוב וגם בפחות. זה שמות עזים, אתן יודעות מה זה בשביל האנשים האלה להיות זוהרים וזהירים. רבי שמעון נותן עיניו במישהו ועושה אותו גל של עצמות, עוד מעט נבין מה זה. זה נורא קשה. את טיפוס מנצח ונצחן, או לחילופין התולעת. אני זוכרת שהיה זה משהו והייתי צריכה להילחם בשביל הבן שלי ואני לא יודעת לעשות את זה, אני לא יודעת, אז אני ממירה את זה באמונה שזה סתם בטלנות, השם זה בידך, זה בידך. ואז הילדים כעסו עליה ואמרתי להם, ילדים, בגלגול הקודם אמא שלכם הייתה תולעת. אז הם אמרו לי, הרשעים האלה לא נכון אמא בגלגול הזה. והם צודקים לגמרי לגמרי. למה אנשים מתנצחים? מה זה התאווה הגואלית הזאת לרצות להתנצח? תקשיבו לפירוש הכל כך יפה שאני כל כך אוהבת של הרב שבוב, שהיה מחנך גדול בגייצד, וכך הוא כותב, תקשיבו איזה דיבור זה. בפרשת השבוע, בסוף הפרשה, יש ילד מקלל, הוא מקלל את השמיים. ולכאורה זה פלא, הרי המברך, במרכאות, הפוך, כופר בכל, ואומר שאין דין ואין דיין ואין אלוקים. אם כן, אינו מאמין במציאות השם, אז את מי הוא מגדף? מה הוא עושה? ואיזה מין תענוג זה? מה את כל היום? אני כועסת על אלוקים, אין אלוקים. או שאת כועסת עליו או שהוא איננו, נכון? והרב שבוב אומר, גאוני, נראה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שכשיש לו נחת רוח הוא מרגיש מתיקות ושמחה, וליבו צועק, נפשי חולת אהבתך. וזה לעומת זה עשה האלוקים, כשהוא רב עם מישהו, גם זה תענוג של קרבה, ולכן מלחמה נקראת בשם קרב, כי בשעת התנגדותם הוא גם מתקרב גוף לגוף, והוא עושה כביכול קרב עם הקדוש ברוך הוא, ובעת התקרבותו במרידה הכי גדולה גורם לו היצר הרע להרגיש תענוג הכי גדול מצד התומעה. דוגמת התענוג של הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה נורא גאוני. אני מכירה מלא נשים כאלה. יו, 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 רבות, 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 אני צדקת, אני צדקת. יופי מאמי שלי. לאן תלכי עם הצדק שלך? להתנצח זה לנצח את עצמך. למה? קראתי מאמר גאוני, כל כך גאוני, שהייתי צריכה להדפיס אותו ולשתף אותו איתכם, אל תשתעממו לי. קוראים לבן אדם הזה הפרשן יונתן אדירי, והוא באמת כותב משהו אדיר. כשאיראן חסמה את מצרי הורמוז בפברואר 2026, היא עשתה את המהלך שהעולם חשש ממנו עשרות שנים. בטווח הקצר הוא עבד, 20 מיליון חביות נפט ביום הפסיקו לזרום. חרף ההצלחה בטווח המיידי, טהרן עשויה להתחרט על כך. ההיסטוריה מלמדת שברגע שבו מונופוליסט עושה שימוש אלים במונופול שלו, זה הרגע שבו הוא מתחיל לגבוה. או במילים של רבי נחמן, אל תנצחי יותר מדי. אני קוראת לכם את הדבר הגאוני הזה שהוא כתב, אני לא חושבת שהוא דתי באיזשהו מובן, אבל וממש ממש חכם. מצר הורמוז אינו דומה לתעלת סואץ או פנמה. במעברים האלה, הקריטיים לתעבורת סחורות, צריך לעבור דרך מצד לצד על מנת לשנע את הסחורה, מאסיה לאירופה, מהאוקיינוס השקט לאטלנטי. אין חלופה למעברים האלה. הורמוז שונה מהותית, לא עוברים דרכו. נכנסים אליו על מנת לקחת דבר מה, נפט, גז, ואז יוצאים בחזרה. ההבדל הזה קריטי, כי אם ניתן להשיג את המשאבים מבלי להיכנס למיצר, הוא מאבד את ערכו. כלומר, ניתן לבנות אלטרנטיבה כלכלית שתייתר אותו כליל. ברגע שזה קרה בסין, סין החליטה על הגבלות ייצוא מחמירות, מטוסי קרב, רכבים חשמליים, טורבינות רוח, כולנו תלויים באספקה הסדירה של המשאבים האלה. העולם קיבל את המסר, קיפל את הזנב ופעל. שורת תקנות סביבתיות שמנעו עיבוד מתכות במערב הוסרו. ארצות הברית התחילה לייצר בעצמה, בשיתוף פעולה עם אוסטרליה, יפן, סעודיה ומדינות נוספות, תאוס שמצמצם את המונופול האסטרטגי הסיני בטווח הארוך. אם תנצחי כל הזמן, אז בהתחלה ייבהלו ממך מאוד, ואחר כך פשוט תהפכי בלתי רלוונטית, כי יש אלף כמוך. את רוצה לנצח הכל. ואיך אומר רבי נחמן הגאון עוד לפני שהוא ידע מה קרה במצרי הורמוז? ממי שלי, למה את מתנצחת עם בן אדם? כי הוא שונה ממך. האם את מבינה שאם הוא היה כמוך בדיוק, לא היה מסחר בעולם? כי אנשים, כדי שיהיה סחר חליפין, צריכים שלכל אחד יהיה מוצר אחר. את דברנית ושתקן, את מעניינת ומשעמם, את מגבזנית וקמצן. אנחנו חייבים כדי שתהיה צירקולציה. אנחנו חייבות את השונות הזאת. לרבי נחמן יש סיפור מאוד יפה, קוראים לו אין עוד פילבייר. אתם מכירים את זה? אחד עבד המון שנים להביא כסף לאשתו הביתה. עבד עבד עבד, חזר עם מלא כסף, שודד, פגש אותו בדרך. אמר לו, תן לי את הכסף או שאני יורה בך. נתן לו הכל. ואז הוא אמר לו, תקשיב, אשתי לא תאמין לי, תגיד שבזבזתי. תראה לי פה, תעשה לי חור בבגד שהיא תראה שירו בי. ואז הוא אומר לו, גם בקוב, תעשה לי איזה נקב, תראה בי. ואז הוא אומר לו, גם במעיל שהיא תראה שהייתי ממש בסכנה גדולה. הוא אומר לו, שודד, אין עוד פילבייר, אין לי עוד כדורים בקנה. נותן לו בוקס ולוקח ממנו את הכסף. אומר רבי נחמן, אל תנצחי יותר מדי. תפסיקי להיות צודקת. אנחנו בשבוע הנצח. והוא מתאזן, הוא מתאזן באמצעות מידת ההוד של שבוע הבא. והרב הוטנר אומר, מה זה הוד? זה כמו צמח רך שמתכופף, כאילו אני מודה לדברייך, את צודקת. ואז את נראית נימוכה ומתבטלת ואפסה. אבל כשהרוח עוברת, כשהגלים נחלשים, את נשארת עומדת על המקום שלך. אני רוצה שנלמד קצת על השיעור הזוהר הזה, והכל כך לא פשוט הזה, לפני שאני מסתערת איתכן על פסח שני וסגולותיו, שלשם זה התכנסת היום הרי, נכון? אלומה לב, יש לה ספר מספר אחד שהיה רב מחר מטורף מדהים, שקראו לו עד שליבך התנגן, של תורת ימימה. עכשיו, ימימה, אביטל, היא בדיוק הפוכה ממני. ימימה תדבר על דיוק ואני אדבר על הגזמה, כי אם לא נגזים את החיים שלנו, את הבעלים שלנו, את הילדים שלנו, נמות את עצמנו. אז היא תדבר על דיוק. היא תדבר על עומס המון ועל פירוק העומס, ואני אדבר על הקלה ועל שמחה. עכשיו, כששתי נשים אומרות בדיוק ההפך, אומרות אותו דבר. אתם מכירות את זה. זה כמו יתד נאמן והארץ. הם כותבים בדיוק אותם תורי דעה, בול. כי זה. בקיצור, הימים מעזו זה הימים מעזו, ובגלל שאנחנו הפוכות אנחנו. זהו. עכשיו, היא כותבת, אי אפשר להבין, ולכן אלומה לב המאמנת הזאת עוזרת לה, כמו שאני אומרת. וכך כותבת ימימה, אני אקרא קצת מהמילים שלה כי אני לא מבינה אותם. הקשר עם הסביבה הקרובה בתוך הבית, קשר חם, מדוד, הכל בזמנו. אין סחבת, מה זאת אומרת, אל תסחבי. מה הוא אמר, מה היא אמרה, שום דבר. ואם אחד מבני המשפחה עצוב, כועס, לא מחייך, מחמיץ פנים, ליבה יכול להתכווץ כולו. לא. שליבה יישאר פתוח. אין היא מעורבבת עד טשטוש, תשישות וסערת רוח. בואו נראה מה אומרת אלומה המאממת. גם בתוך בית הומה, חם ופתוח, גם בתוך מערכות יחסים צפופות, גם בתוך היחד האוהב, צריך לעבוד מאוד קשה כדי להתגבר על נים הבדידות הפנימית. הנים הזה שזור בין כל נימי הלב, והולך איתנו לכל מקום שאליו נפנה, גם בתוך בית מגונן. והבדידות הזאת סתם מתלבשת על משהו שקורה עכשיו בבית, ואז את רוצה לנצח, לנצח. בשבתות הראשונות שלי, אומרת אלומה לב המשגעת, שחיכתה כל כך הרבה זמן להתחתן, ואז היא התחתנה עם איש שיש לו ילדים, ומסתבר שגם זה לא פשוט. מתי יהיה פשוט פה כבר בעולם? מתי לא יהיה אומס? מתי שלא תדייקי, לא חשוב. אז ככה היא כותבת. בשבתות הראשונות שלי, בביתי החדש, באהבתי החדשה, ובמשפחה החדשה שנוספה לי יחד עם האהבה, הרגשתי כמו אמא תותבת. רגל אחת של השולחן שאינה דומה לשאר הרגליים וגם לא מצליחה לאזן בגלל השוני. האוכל היה טעים, המפה לבנה בוהקת, הפרחים צבעוניים והבגדים יפים, אבל ההתרחשות הייתה זרה לי והייתי זרה בתוכה. הרגע הזה ביקש ממני להחליט האם אני מתבוססת עכשיו בתחושת הזרות, בהקטנה העצמית ובתחושה שאני לא שייכת, בכעס. או שאני עושה צעד של התקרבות, מציעה משהו, שואלת משהו, אומרת משהו מצחיק, או פשוט מנערת ממני את המחשבה התותבת, כמו שמנפנפים, יתוש. כשמישהו מחמיץ פנים סביבנו, הילדה הבודדה שבתוכנו מתעוררת, ליבה מתכווץ, היא מיד מרגישה שזה בגללה ובאשמתה, ושכעת הקיום שלה על תנאי, ובאחריותה לתקף אותו. היא מוכרחה לברוח או לתקן בכוח. ואז, מה את עושה? שזה לימוד אימאלה. יש דרך שבה את מתנצחת עם הצד השני, וזה לא נראה לך שאת מתנצחת, כי אני לא אישה רבה. אני לא אישה מתווכחת. אני אישה נורא נוחה. והדרך הזו מכאיבה מאוד. וקוראים לה, לבריאות, הנתינה המופרזת. אנחנו נותנים לשני עד חנק, כדי שלא יחשוב לשנייה אחת להתרחק מאיתנו. שיראה שכל מחסורו אצלנו. נדמה לנו שאנחנו נותנים לו ושהצורך הוא שלו. אך למעשה אנחנו נותנים לעצמנו, הצורך הוא שלנו. את רוצה להתחזק דרך האחר. זה מילים של ימימה. שהוא ייתן לך את החום. נותנת כדי להיות בסדר. ולמעשה מסתירה את הצורך הפנימי שלך לקבל רגש טוב. ואת מסתירה גם את הצרכים שלו. את שוב מנצחת אותו. למה? כי אני אחליט פה מה קורה בבית. אני אתן, 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 אני טובה. רגע, למה הוא לא אומר לי תודה? אני כזאת טובה, כי טובה, כי הסוד הוא להיות מקובלים ומקובלות. תחשבו רגע על המילה הזאת. מישהי יכולה להסביר לי מה זה המילה בעברית הקסומה מקובל? מה זה מקובל?
רצוי.
איך?
אולי רצוי.
רצוי, מקובל זה רצוי. את צודקת, נכון. מה זה עוד מקובל?
מקבל.
קיבול אולי.
אהוד.
אהוד? איך?
כבול.
כבול?
כבול.
יפה. מקובל זה שאני כזאת מתנה, אני יודעת שאני מתנה, ואני רוצה שמי שמקבל אותי יפנה מקום ויבין ויכיר בטובה של המתנה הזו ויצטרך אותה באמת. אני רוצה להיות מקובלת, כמו משהו שמקבלים אותו, כמו מתנה מאוד מאוד גדולה, ולכן המקובל הוא כל כך זהיר. בנות, בדרך לחג מתן תורה שבועות, יש בדרך להר סיני את הר מירון. מה ההבדל בין הזוהר של הר מירון ורבי שמעון לבין התורה? התורה יורה. יורה הוראה. זה התורה. הזוהר תמיד ידבר על זוג. זוהר זה אור זהיר שיוצא מבין שניים. אני רוצה לראות הוראה, אני רוצה להיות תורה. אז או שאני מתנצחת או שאני נותנת, נותנת, נותנת. בכל מקרה אני מעלימה את הצד האחר ונשארת בזוגיותי, בבדידותי. כי אני מנצחת הכל. או במריבה, או בטוב לב שחונק את כולם. את לא מקובלת. את מתנצחת, ואז את מתוסכלת, אני נותנת כל כך הרבה, הוא לא מחסים, אפילו לא מעריך. זוהר זה אור כל כך, כל כך זהיר. אז ימימה, מה המקום שיש לאישה בעולם בין הרצון לבטא את רצונותיה ולא להיות סמרטוט, לבין הרצון לא להתנצח כל היום ולחסום לעצמי את מצרי הורמונס. מה תעשי עם זה? מגיע החג המשגע הזה ביום חמישי בערב, קוראים לו פסח שני, והוא אומר, ממי שלי, המקום, המרחב שבין ההתנצחות והמאבק לבין הוויתור והתולעת, קוראים לו רצון. אל תפסיקי לרצות. תגידי, ריבונו של עולם, אני מבינה שכרגע אין, אני לא אנצח הכל, כי אז ימצאו לי אלטרנטיבה בקלות כמו למצרי הורמוז, אבל אני גם לא אוותר על האמירה שלי. קוראים לזה, זה הדבר הכי קשה לאישה בעולם, לא להפסיק לרצות. איך קל לך להפסיק לרצות? ולכן הברכה שאת הכי צריכה לכוון בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעשני כי רצונו. כמו הרצון שלך שרצית וברת העולם, אני אם אני ארצה יהיה לי חתן ותהיה לי שמחה ותהיה לי בריאות ויהיו לי ילדים מדהימים. אבל הרצון הזה נעלם ברגע שאת מרגישה שהחיים האלה דוחים אותך. את אישה דחויה. בנות, פסח שני ביום חמישי בערב זה חגם של הלא מקובלים. ל"ג בעומר ביום שני בערב זה חגם של המקובלים. וכדי להגיע לחג המקובלים של רבי שמעון, את צריכה להגיע לחגם של האנשים הדחויים, הלא מקובלים. הלא מקובל הראשון מופיע בסוף פרשת אמור, קוראים לו המגדף. מה יש לו? מה אתה מקלל את? אסור להגיד. מברך את השם. אומרים ההפך, כי אסור לומר את זה אפילו. מה יש לך? השתגעת? ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי. מי זה הבן אדם הזה? אמא שלו קוראים לה שלומית בת דברי, בעלה שוטר במצרים. הוא יוצא בבוקר מוקדם, מצרי אחד רואה שהוא יוצא ואיתה מאוד מאוד יפה, הוא נכנס והוא אונס אותה, ונולד מזה המגדף, הילד הזה. והוא רוצה למצוא חנייה, כי אמא שלו משבט דן, והוא אומר, אני רוצה מקום, אני גם רוצה אוהל, אמא שלי משבט דן. נכון, אבל אבא שלך מצרי, וכתוב שהחניות הן לבית אבותם. עוף מכאן, ילד דחוי. ויצא איש, והוא בן אישה ישראלית. וחז"ל שואלים, מהיכן יצא? לא כתוב מאיפה הוא יצא. והם עונים תשובה מאוד מוזרה, מהפרשה שמופיעה קצת לפני, שמדברת על לחם הפנים. מה זה לחם הפנים? במשכן ובבית המקדש היה לחם שהיה נשאר על השולחן שבעה ימים חם וטרי. והמגדף צחק על לחם הפנים, כך אומרים במדרש, שטויות, לחם יום אחד לא נשאר חם, שבעה ימים הוא נשאר חם. למה הוא אומר את זה? כי אין לו בית, וכל כך הרבה זמן הוא לא אכל לחם חם, והוא הממזר הזה שהוא לא בחר להיות, ואין לו בית ואין לו לחם, אז הוא יצחק על זה שיש מקום שיש בו לחם חם, מאיר פנים, לחם הפנים שמחכה לך. כי אף אחד לא האיר פנים לילד הדחוי הזה, אז הוא מתבריין על העולם, אז הוא מתבריין על אלוקים. תסתכלו על שתי נשים מדהימות שנלמד עליהם המון בשבועות הבאים, רות ונעמי. שתי נשים דחויות, אין להן בית ואין להן לחם, וכל החיים הם בדרך לבית לחם, בית לחם, בית לחם. מה הן עושות? הן יכולות לקלל. איך הן מברכות? ברוכה את להשם ביתי, אשר לא השבית לך גואל היום. ברוכה תהי להשם. וואי וואי, איך הן עושות את זה, אימא לה? איך אפשר לעשות את זה? פסח שני, חגם של הדחויים והדחויות. מה זה פסח שני? פסח שני זה סיפור מהמם שמופיע בחומש דברים. אני אקרא לכם את הסיפור של פסח שני מהתורה. אתם מכירות אותו, אבל אנחנו נקרא אותו שוב. וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, בחודש הראשון למור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו ב-14 יום בחודש הזה. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ואהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו? יש לנו פסח בדיוק לפני חודש, השבוע זה פסח שני, בדיוק אחרי חודש. בדיוק בפסח הראשון, בשנה הראשונה ליציאת מצרים, מגיעים אנשים ואומרים, גם אנחנו רוצים להקריב את קורבן הפסח, זה השנה הראשונה ליציאת מצרים, ודוחים אותם מאסקופת הכניסה לעזרה לבית המקדש. אתם טמאים. ברור שאנחנו טמאים, כי עשינו מצווה. אנחנו נושאי ארונו של יוסף. יוסף ביקש שלא להיקבר במצרים. אנחנו נושאים את עצמות יוסף, עושים מצווה, בגלל זה נטמנו, אנחנו אנשי זקה. אסור לנו, לכו מכאן, אתם טמאים. מה את עושה כשבחור דוחה אותך? כשבעבודה דוחים אותך? כשבן הזוג שאת נשואה לו דוחה אותך, כשהילדים שלך את מרגישה דחויה בעיניהם. אז אני תמיד מלמדת, יש לך שלוש אלטרנטיבות. האלטרנטיבה הראשונה, אני דוחה, אתם דוחים, אני אנצח אתכם. יופי, תישארי לבד. האלטרנטיבה השנייה, דוחים אותי, סימן שאני אישה דוחה. איך אני שונאת את עצמי. לאלטרנטיבה השלישית. דחו אותנו בפעם הראשונה. אוקיי, לא התנצחנו ולא רבנו, אפילו שזה לא היה אשמתנו. אנחנו מבקשים חג דחוי, חג של הדחויים והדחויות. ומשה אומר, איזה בקשה מוזרה, בפרשת אמור כתוב אלה הם מועדי, אין עוד חגים, אבל חכו, עמדו ואשמע מה ידבר השם לכם, תעמדו פה רגע. השם, יש לי איזה בקשה, מה זה מוזרה? הם היו טמאים, ממה השם שואל אותו? הם נשאו את עצמות יוסף איתם, אז הם לא הקריבו את הפסח, והם רוצים פסח שני, שאני אעשה להם עוד חג. תן להם עוד חג, אומר הקדוש ברוך הוא, כי יש חג אחד בעולם, שיש בו שני דברים שאין בשום חג אחר. הדבר הראשון, אם תרצי, אני אתן לך. את צריכה פשוט לרצות את הדבר הכי לא הגיוני בעולם. אני תכף אתן שיעורי בית לפסח שני, חמישי הבא בערב. אני רוצה לראות, אין אישה, אני רוצה לראות רצון אדיר של הדבר הכי לא הגיוני בעולם, כי עבר זמנך, בטל קורבנך. קורבן פסח היה בפסח, נכון? מה את באה עכשיו ומבקשת? עוד פסח. הדבר הראשון שיש בחג הזה הוא רצון אדיר. אני רוצה לקרוא לכם את המילים של הרבי מלובביץ'. המצווה הגדולה ביום חמישי בערב ויום שישי זה לאכול מצה. והערך של אכילת המצה בפסח שני, יום חמישי בערב ויום שישי, אומר הרבי מלובביץ', עולה לאין ארוך על המצה שאת אוכלת בליל הסדר. למה? כי בליל הסדר את מנקה את הלכלוך ואוכלת מצה קדושה. ובפסח שני את אוכלת מצה שלך, מצה. מצה של ילדה שדחו אותה מכל הפתחים כולם. והיא יושבת בתוך החמץ, בתוך ההחמצה, ומתעקשת על החג שלה. אין חג כזה בעולם כולו. אני רוצה לקרוא את המילים של הרבי מלובביץ' המדהימות על החג המומצא הזה. מעלת הדילוג של פסח שני על פסח ראשון הוא לאין ארוך, והגילויים של הגאולה העתידה יהיו נפלאים גם לגבי הניסים שהיו ביציאת מצרים. מפני שיש חג אחד שקוראים לו עת רצון. איך מחרבשים לך? עת רצון, עת רצון. השעה התשיעית, היום התשיעי, חודש התשיעי, התשיעי, חודש התשיעי. נכון? בנות, יש עת רצון אחת פרסה, מובהקת, בעצמות שלה. וזה פסח שני. וצריך בפסח שני לומר, יהי רצון מלפניך. שהרצון שלי הענק, הענק לדבר הלא הגיוני הזה, כי עבר זמני, עכשיו אני ילד, עכשיו אני אחליף תחום בקריירה, עכשיו אני אתחתן, יאללה, דחו אותי, מדחי אל דחי, תזכרו את המילים האלה, עוד מעט נקרא אותם, אצל רבי נתן. והגאולה שלו תהיה בדרך של דילוג על כל הכללים, את לא צריכה ניקיון פסח, עוד פעם, בתוך החמץ וההחמצה, וכך יבוא דודך, כל דודי מדלג, וזה מלך המשיח. ובפסח היו צריכים להישאר בתוך הבית, לשים דם על הפתח, וראה השם ופסח על הפתח. ובפסח שני, אמצעך בחוץ אשקך, ילד חוץ. ילד דחוי שלי, אני יוצא אליך ומנשק אותך בשם כל הדחויים והדחויות. אמא לימימה, מאיפה יהיה לי כזה כוח? לרצות משהו שכבר דחו אותי ממנו כל כך הרבה פעמים. אנשי פסח שני נשאו את עצמות יוסף, אל תקראי עצמות יוסף אלא עוצמות יוסף. ליוסף הצדיק יש 5 צאצאיות, קוראים להם בנות צלופחד. והן אומרות בדיוק את המילים של אנשי פסח שני שהעתיקו מהם. למה? כי הם סחבו את עצמות יוסף, קיבלו את עוצמות יוסף של הבנות של יוסף. 5 בנות צלופחד. בנות צלופחד עומדים להיכנס לארץ, הן שומעות שלבנות אין ירושה. אבא שלהם מת כי הוא היה המקושש, אחים אין להם, אין לך איפה להיות, מאמי, את כמו המגדף, אין לך בית, אין לך לחם. ותקרבנה בנות צלופחד, הן מתקרבות, זה מוכר לך? בטח, בטח. איפה? המילים של פסח שני. ויקרבו, לא יודעת, לא מוצא, תאמינו לי עכשיו, קראתי לכם את זה קודם, תזכרו. ויקרבו האנשים ההמה אליו. והם אומרות לו, למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו? ומה אומרים אנשי פסח שני? למה ניגרע? לבלתי הקריב, קורבן השם במועדו. את עומדת ביום חמישי בערב, מדליקה נר לרבי מאיר בעל נס, ואת אוכלת מצה של העולב העלובה, מצה, ואת אומרת לו, אני ילדתך הדחויה, אני ילדתך הגרועה, למה אגרה? אני רוצה להסביר לפי רבי צדוק הכהן מלובלין, מה זה היום הזה פסח שני, ולמה הוא פתח שני לאהבה ממבט שני, אחרי שכל הגלים עברו עלייך בעולם. כל החגים הם חגים של כל עם ישראל שעולה לרגל. אל תתפללי לבד, כי השם לא יקשיב לך. השם מקשיב לתפילת רבים. יש רק חג אחד שבו השונות שלך, המסכנות שלך והגריעות שלך הם הכרחיים. למה אגרה? זאת יש לה. זאת היא נשואה, זאת שמחה, זאת מצאת עצמה. למה אני שונה? זה היום טוב היחיד שהוא יום טוב של יחידים. אני רוצה לקרוא לכם את זה במילים של רבי צדוק הכהן מלובלין המשגע. והאנשים ההם, אנשי פסח שני, היה ליבה מתמרמר עליהם מאוד, למה הרע להם כזאת להיות נדחים מכלל קדושת ישראל? והגם שלא היה זה בשעת נפש, הם לא התנצחו, עם כל זה צעק ליבם, למה ניגרע לבלתי הקריב? ופסח שני הוא למי שמרגיש בנפשו שהוא דחוי, וליבו נשבר בקרבו. ועל ידי זה זוכה לתכלית התיקון, והקדוש ברוך הוא כביכול מרכין את עצמו אליו, שנאמר אשכון את דקה. דקה זה הדיכאון שלך, זה ראשי תיבות, דירה, כסף, איש. זה 3 הדברים שאין לך. והקדוש ברוך הוא מרכין את עצמו עד דקה, ויום טוב זה הוא החג היחיד, לא פסח, לא שבועות, לא סוכות, לא ראש השנה, שהוא יום טוב של יחידים, שכל עניין פסח שני הוא דווקא על פרטי נפשות, זאת אומרת על נקודת הגריעות שלך לעומתה. בנות, זה החג של הקניות, עשו לנו חג, סוף סוף חשבו עלינו, אהבת ישראל אחדות, אין לי אהבת ישראל, אני רוצה לדעת למה לה יש ולי אין. ודווקא על ידי תפילה כזו נתקן מזלם בשורש. וואי, תקשיבו, רבי נתן מברסלב, נכון שאת סופרת את העומר? נכון. וספרתם לכם עם חורת השבת, הנני מוכנו, זומת, תספרו 50 יום. למה כתוב וספרתם ואז תספרו, נכון? וספרתם לכם, ממחרת השבת, זה כתוב בפרשת השבוע, פרשת אמור, תספרו 50 יום. ימימה, ספרתי. ספרתי מתי הוא יגיע, ספרתי מתי, ספרתי מתי זה יקרה, ספרתי מתי יהיה לה טוב. יופי, מאמי. ספרת? כן. נפלת? כן. תספרי. עוד פעם. וספרתם לכם? תספרו. מחדש. בואו נשמע את המילים היפהפיות של רבי נתן מברסלב. זה התורה הכי יפה של רבי נתן. וזה בחינת ספירת העומר, כדי לצאת מטומאה לטהרה. ועיקר התשובה לצאת מטומאה לטהרה הוא על ידי הרצון והבקשה והחיפוש. כי כשאדם נע ונד, הוא מטולטל, ודוחין אותו מדחי אל דחי. בנות, זה החג של הדחויים והדחויות. אם אף על פי כן הוא חזק ואמיץ. עכשיו תקשיבו לפעלים. לבקש ולדרוש ולחפש ולחשוף בכל עת ולהתגעגע ולבקש את שאהבה נפשו. אזי אף על פי שעברו ימים ושנים הרבה ולא זכה, אף על פי כן ידע ויאמין שבכל עת ועת וכל בקשה ובקשה וכל דרישה ודרישה וכל השתתחות על קברי צדיקים וכל סגולה מטופשת של ימימה וכל פרק תהילים וכל ברכה שקיבלת מצדיקים, כל דבר כזה על ידי זה זוכה בכל פעם לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת, אף על פי שאחר כך מתגבר עליו הייאוש. אין יגיעו לריק חס ושלום, ואין שום תנועה שפונה לקדושה ונאבדת חס וחלילה. ובכל אדם ובכל זמן יכולים לעבור עליו ימים ונהרות ותהומות ומימות. אמא, אני טובעת במים, וכמה מדברות המלאים נחשים ועקרבים גדולים, ואף על פי כן לא ירפה מהרצון. השם, אני הפסקתי לספור מזמן שבעה נקיים. הפסקתי לספור מזמן לאהבה. אני מתחילה עכשיו מחדש. לא, לא. זה לא מחדש, מאמי. את חושבת שמה שספרת עד עכשיו לא עשה פעולה? ועכשיו השוס של דברי נתן, רבי נתן. כי לכל אחד נדמה שעליו אין אנו מכוונים בדברנו. יאללה, אמא, ויבוא, תפסיקי. כי הוא יש לו מניעות כאלה וכאלה, ואיש כמותו אינו יכול להיוושע באמת, כי כבר נלכד ימים רבים ושנים במה שנלכד, עד שלא יאמין שוב שישוב מיני חושך. כך נדמה לכל אחד, אבל באמת הכל יכולים לקבל את רצונם אפילו על ידי מאמר זה בלבד. רבי נתן לא אומר את זה באף מקום בכתבים שלו. את תקראי את המילים האלה ואת תקבלי פתאום, לא תביני איך, את האומץ המטורלל של אנשי פסח שני ושל בנות צלופחד לבוא ולומר, אני ילדה דוחה ודחו אותי מאלף מקומות ואני מבקשת אם אפשר לתת לי חג דחוי. זה לא תורה, זה ליקוטי הלכות, הלכות גביית חוב מיתומים בית. והרב שגר, המאמן והמדהים, אומר, מאמי, תמיד יש לך פתח שני, בנישואין שניים, בקשר זוגי שני, אבל גם בקשר חדש באותם נישואים עצמם, שזה הכי קשה, לפתוח פתח שני, בליבו של הבעל הראשון. ואומר הרב שגר כל כך יפה, יש נישואי שיר השירים, מת עליה מתה עליו, ויש נישואי מגילת רות שקוראים בשבועות, ורות היא אי זוגית בהגדרה. היא מתחתנת פעם אחת והוא מת, עם אחלון המחלו. היא מתחתנת עם קיליון, ככל הנראה, לפי כמה דעות, וגם הוא מת. ואז סוף סוף היא מתחתנת עם בועז, והיא איתו לילה אחד, ובבוקר היא רואה שהוא מת. לא מלכת המזל באהבה, נכון? ותקום. האישה הזאת קמה. ומחליפה... נכון, ונהיית אם המלכות, ומחליפה בגדים, ויש איזה קטע שממיס להתעלב במגילת רות, אז לי, אני רוצה שנעבור בטיסה ללג בעומר, כי בשבוע הבא אין פה שיעור בגלל לג בעומר וההילולה, אבל גיליתי משהו, אפילו שגם כשיש הילולה מאוד מצומצמת, לרבנית ימי המזרחי נותנים לעלות, ובשנים הראשונות, הרי זה כבר 7 שנים שלא עולים להר, אז הייתי עושה את זה ונורא שמחתי, כי תמיד מנג'זים לי ותברכי אותי וזה וזה, ואז אני באה הביתה ולא התפללתי כלום. וכשעשיתי את זה פעם אחת ופעמיים, ראיתי שזה לא שווה שום דבר, כי אני מגיעה בלי הסוד הזה שקוראים לו עם ישראל, ובלי החבורה הזו שקוראים לעם ישראל, הזו שלכולם מותר, או שאני אעשה בבית מנגל קטן של יום העצמאות. לעלות ככה לבד לא כיף. אני רוצה... יאללה, בואו איתי. אתם פשוטות עם, אתם לא רבניות. האמת, אתם יכולות לשים גלימה ויתנו לכם להם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וואי, תודה רבה. בנות, אני רוצה לומר משהו על לג בעומר. באמת שיספיק לנו הזמן, כי אין פה סרן.
עשר,
וואו, מאוחר. בנות, תקשיבו. רעידות אדמה בישראל זה דבר מאוד מאוד נדיר. אבל כשקורות פה רעידות אדמה, הן קורות במירון ובצפת ובטבריה. כך למשל קרה בשנת 1837. רעידת אדמה במירון כזאת נוראה, עד שהחתם סופר אמר ככה, אני קוראת את מילותיו, ורעידת האדמה במירון היא מקנאת ירושלים, שבה הר המוריה, והיא נותרה שוממה ונשכחה לגמרי, והכל שמים פניהם למירון. החתם סופר אמר, תדעו לכם שהרעידת אדמה... למה אני אומרת את זה? כי רעידות אדמה זה הססמוגרף הכי קטן של התנועות הכי קטנות וטקטוניות של החברה הזאת ושל המדינה הזאת. כל מה שקורה במדינה נרשם בלג בעומר. ולכן זאת השנה השביעית שבה אנחנו לא מצליחים לעלות למירון. אנחנו לא עוברות את מבחן האש. אני רוצה שנדבר על מבחן האש. אש בתורה זה תמיד מחלוקת. ותאכל אש בקצה המחנה, אש אוכלת את קורח ועדתו. מחלוקת הייתה לנו אש. אחר כך מגיעה לא עלינו האש של המלחמה, שגם הייתה לנו, נכון? אחר כך מגיעה הפסקת אש, ואחר כך צריכה להגיע האש שמחברת את כולנו ביחד. כי אתה השם באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. זאת אומרת, אש זה הגורם שמחלה את העם הזה, ואש זאת המדורת השבט הזו, שאולי סוף סוף נזכה לעשות את זה השנה הזאת. אז יש לנו אש של מחלוקת, ואז אש של מלחמה או מחלה, שזה היה בשנות הקורונה, ואז הפסקת אש, שזה עכשיו, וזה הזמן, זה הזמן לעבור את מבחן מירון. מה זה מבחן מירון? ומבחן מירון זה הזוהר הזהיר של רבי שמעון. להיות מסוגלת להיות אדם של מערה, ולהיות מסוגלת להיות אדם מעורה בחברה שהוא נמצא בה. וכל בני ישראל, כמו בראש השנה, עוברים לפניו כבני מרון. האם נעבור השנה את מבחן האש, את מבחן מרון? מה זה להיות איש מערה? לא להתחנף. לא כל היום למצוא חן בעיני כולם, והעולם הפנימי שלך ארוס ומרוסק. חזק, כי את לא מתנצחת, אז את כל הזמן מוותרת על עצמך. ולהיות איש מערה, זה בן אדם שהעולם הפנימי שלו בנוי כמו רבי שמעון, אבל הוא לא יכול לראות אנשים בחוץ, והם כולם מלאי פגמים. אז או שיש לנו צדיקים מאוד מאוד גדולים במערה של עצמם, או צדיקים שנותנים הכל ובפנים הלב שלהם מת. ומבחן מירון זה הדבר הזוהר הזה, בין זה לבין זה. אנחנו צריכות לבקש על זה מאוד. רבי שמעון בר יוחאי מגיע לזה בסוף ימיו גם הוא, אנן בחביבות התליה מילטה. תדעו לכם שאנחנו תלויים פה בחבורה הזאת, בעבודה הפנימית, בתורת הסוד של כל אחד לעצמו, ובסוד הזה שמתחבר לכולם. בנות שלי, אי אפשר בלי סוד, ואין לנו זמן, אבל יונדב קפלון המשגע שכותב את הספר בעוד שהיינו הולכים, מבחר אגדות הזוהר והרהורים, איזה יופי, כי את הזוהר לעתים תרופות קשה להבין, והוא ייקח את אגדות הזוהר ופשוט, איך הוא הגיע לזה יונדב קפלון, השכלי, המתמטי, ובכן, בשבעה באוקטובר נרצחות שתי הקלות שלו. וכשנחטפת, אחת מהם היא נחטפת עם שני ילדיה, ומשום מה החוטפים העזתים זורקים את השכנה של האימא עם שני הילדים, והיא הולכת כמו רות המואביה בשדות שעות, 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 עד שהיא מגיעה שוב לעזה. ברגע ששתי הקלות שלי, כותב יונדב קפלון, נרצחות בצורה כזו, והילדים קמים בלילה לפעמים ושואלים, אמא, אמא, אני מבין שחייב להיות סוד בעולם. כי אם what you see is what you get, אז ניתן get לעולם הזה, כי מי רוצה בכלל לחיות פה? אני תמיד מספרת לכם על הילד שלי שנולד בלג בעומר, בשקיעה, והיה לו לב שבור, כי הלב שלו היה ממש ממש חולה. בדיוק אחרי לב ימים הוא נולד בלג בעומר. וכל מה שרציתי כשהילד שלי נולד זה לדעת הכל, הכל, הכל. הייתי רופאה, רופאה, יודעת בדיוק מה שיש לו, בול, פולמונרי, סטנוזיס ואטרזיה. הכל ידעתי, ידעתי יותר מהרופא, הסברתי לרופא את רמות הסטורציה שלו. כל מה שרציתי זה, הוא לבבו יבין ושב ורפא לא. אני גדלתי בבית כזה שכשמבינים, הנפש מתפייסת. כשהוא מת, הבן שלי, כל מה שרציתי זה לדעת שאני לא מבינה. כי אם מה שאני מבינה זה מה שיש, אני לא רוצה לחיות בעולם כזה רע. אז יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. קשה לשיר כמו זוהר, קשה. והזוהר מכריח אותנו לשיר את השיר הזה, של אישה שתלך בשדות לבדה לא נצרבת בלהט, ואומרת לזאת שלידה בואי נרוץ בשדות. אומרים שרק שתינו עולות מטפסות בהר, ושאין פחד יותר, כי אנחנו לא מבינות הכל, כי אנחנו לא מנצחות הכל, כי נכשלנו בחינוך. ואיזה שלווה גדולה, שלווה של אישה דחויה ודוחה יורדת עלייך עכשיו. אני רוצה שיעורי בית מדויקים מאוד מאוד לפסח שני, ללג בעומר. אני כנראה אעשה לכם איזשהו סרטון, כי אנחנו לא נספיק. שיעורי בית לפסח שני מדויקים מאוד מאוד. הדבר הראשון, כתוב, כשאנשי פסח שני באים לבקש חג נוסף, ויקרבו ויאמרו האנשים ההמה אליו, שועדה המה, איזה מין מילה זו, ויאמרו האנשים אליו, ויאמרו האנשים ההם אליו. יש עוד מקום שזה כתוב? בטח. כשרות ונעמי הכל מת להם, הכל נגמר להם, הם אנשים הכי דוחות ודחויות, החצר האחורית של החברה הישראלית. איזה נשים, זאת נעמי, אף אחד לא רוצה אותם. כתוב, והמה באו בית לחם, בתחילת קציר שעורים. מה זה והמה? והן, או והנה, שועדה והמה. וחזל אומרים, הבטן שלהם הומה ברעב, כיונה מנהמת, ככה. אני רוצה אותך ככה, ביום שני בערב. את יונה הומה, מרעב לאהבה, רעב לנחמה, רעב לזוגיות, רעב לשמחה, רעב לראות הילדים שמחים, רעב לראות את המדינה הזאת עוברת את מבחן מירון סוף סוף, שלא תרשם שום תנועה ססמוגרפית שנעלה לשם בהמוננו. הרצון, את רוצה, בכל הגוף שלך את רוצה. הדבר השני שאת עושה בערב הזה, את אומרת את המילים, למה אני גרה? אתה הרי לא מפלה בין הילדים שלך, נכון? מה, אני יותר גרועה ממנה וממנה, ואני מרשה להלשין ולעשות עין קטנה בפרגון. כי זה החג של היחידים, החג שבו מקשיבים לקולך היחידי של איש האמונה הבודד. שלוש. את אומרת פעמיים, כך לפי החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, לא שלוש, לא שבע, שתיים, קראתי איזה השנה. אלה דמאיר ענני. והמשפט הזה הוא זוועתי, והוא נורא. לאשתו של רבי מאיר ברוריה, יש אחות שנחטפה לקובה של זונות, ביתו של רבי חנינה בן טרדיון, ורבי מאיר לא נרדם בלילה, והוא שומע את קולה הבוכה מהמקום הנורא הזה, היא הייתה כל כך יפה, היא נמצאת שם במקום הזה של הרומאים, ורבי מאיר בבוקר קם, והולך ונותן כסף לשומר של בית ה-whatever הזה, והוא אומר לו, תשחרר לי אותה. הוא אומר, השתגעת, היא הכי יפה פה, כולם באים רק לצפות ביופיה, והוא אומר לו, קח עוד כסף. הוא אומר לו, אבל יארגו אותי. הוא אומר לו, כשיתקרבו אליך, תגיד, אלה דמאיר ענני. וכך היה, הוא משחרר את אחות של ברוריה, אשת רבי מאיר. ביתו של רבי חנינה בן טרדיון, וכשרוצים לתלות את השומר הזה, הוא אומר אלה דמאיר ענני, וכששולחים עליו כלבים, הוא אומר אלה דמאיר ענני, והם נעצרים. בנות, המשפט הזה, זה של מישהי שהגיע למיץ של הפח של הזבל. אין לקום משם, אין לצאת, אין להתחתן עם מישהו נורמלי. החיים ניצחו אותך. כל עוד המשכת לחלום, אתה תנצח. לכן להגיד אלה דמאיר ענני. מה זה אלה דמאיר? לא אלה דרבי מאיר, מזהיר אחידה, אלה דמאיר. האלוהים של האיש הזה שמאיר עליי ואומר את המשפט. אף על פי כן קרויים בנים. בת כהן, כי תחל לזנות. כך כתוב בפרשה, את בת, לא משנה מה, מבת אי אפשר להתגרש, אי אפשר, אי אפשר. את בת, ויש בך רצון טוב. וזה מה שאומר רבי מאיר לזאת שהגיעה לאימא ואבא. אז אלה דמאיר ענני, אוכלים מצה בדמעות, מצה של החמצה. והדבר האחרון, אנחנו נשאל, גם בלג בעומר, כשנטפס בהר או לא, וגם בהילולה של רבי מאיר בעל הנס, את השאלה הכי גדולה של נעמי, שהיא כבר מבוגרת ושני הילדים שלה מתו ובעלה מת, העוד לי השבוע, ראיתי את נעמי ורות בגרסה גברית נדירה מאוד, כי זה תמיד אישה שקולה. ופתאום ירדן ביבס. וירדן ביבס, באמת, באמת פשוט צפיתי בו ובכיתי כל כך. ירדן ביבס אמר, הרגע, היום, ברגל, אני חוזר מרצוני לשבי בעזה, כי שבי זה כלום. הרביצו לי והשפילו אותי והיכו אותי והכפיצו אותי, וכל הזמן הייתה לי תקווה לראות את שירי ואת אריאל ואת כפיר. ואני יודע שאמרו לי כל מיני שמועות גם בשבי, בנות הכללה הכי נוראה שיש בעולם היא, ולרשעים אל תהי תקווה. ובשבי הייתה לי תקווה, הוא אמר, ועכשיו כל יום הוא גיהנום, כי אין לי כבר תקווה לראות אותם. די, תתאושש, תדליק את האש הזאת של ל"ג בעומר, הלא דברי, כאש. כאש זה כפיר, אריאל, שירי. אז את זה לא יהיה עוד הפעם. אבל כמו שרבי עקיבא, שכל התלמידים שלו להבדיל, מתים עד ל"ג בעומר, והוא מתאושש ומדליק אש חדשה, סמכוני באשישות, אני שוב מדליקה אש של רצון ושל תקווה. אז לא תעבור את הירדן ההוא, ירדן ביבס. וכשאנשי פסח שני באים ואומרים, ויקרבו אל משה ואל אהרון ביום ההוא, כי הם לא יכלו להקריב את הפסח ביום ההוא, ימימה, אני יכולה לחזור אל האישה ההיא? לא, מאמי שלי. אני יכולה לחזור אל הזמן ההוא? לא. אבל את יכולה לקבל חג אחר, חג דחוי, חג של אלה שהחמיצו החמצה שאי אפשר להתכחש לה. אבל אל תפסיק לרצות, ירדן. לשיר זה כמו להיות ירדן. אתה צריך כל הזמן לצאת בחזרה ולזרום, שוצף ועוד, ושוב להדליק אש של תקווה ושל רצון ושל בית שני. אז יש נישואי שיר השירים, וזה המשפחה הקטנה הזאת בניר עוז, משפחת ביבס, שירי וירדן, כפיר ואריאל. ויש נישואי רות, אחרי שמת הכל, תתאוששי, תדליקי אש חדשה, אישה לא רוצה, זאת אישה מתה. אישה רוצה, יכולה לברור לה, שעשני כי רצונו. אני אוהבת אתכם מאוד. בנות, קברי צדיקים, אנחנו נוסעות, אם ירצה טראמפ, אנחנו רוצות ומושתבה, אנחנו נוסעות לאומן ב-10 למאי, בעזרת השם, להשתתח על קברו של הצדיק. אנחנו לבעל שם טוב, עם ביני לנדאו, עם הרב חיים מזרחי, עם ימים המזרחי, עם נורית איילון הירש, עם הרב רוני. מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? נשארו מקומות ספורים אחרונים. יש 9 מקומות אחרונים. וכמובן שאם קורה משהו ובסוף לא יוצא, אתן מקבלות את כל כספכן בחזרה, וזה גם סימן שרבי נחמן לא הזמין אותה, לא רוצה שאתה.
גם שם היא תפויה.
אהבתי.